ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות ישראל במלחמה 691 ימים 50 חטופים ובהם חטופה אחת עדיין נמקים בגיהנום בעזה גם אתמול המונים ליוו את המשפחות בעצרת הזדהות להשבתם של כל החטופים הרבה עצב על פניהן של המשפחות אבל גם תקווה שאולי אולי סוף סוף יזכו לחבק את יקיריהם במקביל ליום ההזדהות הקבינט המצומצם מתכנס כשעל סדר יומו אין סעיף חטופים לא ברור על מה דנו שם בכלל, וזה גם לא משנה, כי ממילא תוך זמן קצר הישיבה הסתיימה, וחבריה ובראשם ראש הממשלה עצו לאירוע במסעדה לכבוד מועצת בנימין. ניתוק בסיאו. גם על פתיחת שנת הלימודים לא דנו שם מן הסתם, אבל זאת ייפתח בשבוע הבא בשעה טובה. התלמידים חוזרים גם לצפון, לפחות חלקם גם המורים, בחלקם. בקריית שמונה למשל, חזרו עד כה רק 60% מתושביה, במטולה שימו לב רק 38%, בסך הכל בכלל היישובים בצפון יש חזרה של כ-75% מכלל התושבים, נתון בהחלט סביר. אבל קריית שמונה היא אולי המדגם המיוצג המוביל גם לעסקים הסגורים ברובם וגם למוסדות החינוך. מנהלת אגף החינוך בעיר אומרת היום לעיתון הארץ שככל שמתקרבים ל-1 בספטמבר, מספר הביטולים יותר גדול ממספר הנרשמים החדשים. לא כל התקציבים המיועדים לצפון הגיעו, קשה להתנהל בצורה הזאת. רבים האלה שלא חזרו עד היום יעדיפו אולי להישאר במרכז. במדינה מתוקנת, הממשלה הייתה אמורה לעסוק 24/7 בחזרתם של כל תושבי הצפון הביתה, אחרי שנה כל כך קשה. אבל זה כנראה לא מספיק חשוב. דוחות צי ברבעון השני לרפאל וגם עסקת נשק חדשה לגרמניה. התעשייה הביטחונית בישראל מסגזגת בגלל המלחמה ואולי לא רק בגלל אלא למרות. נדבר עם מנכ״ל רפאל יואב תורג'מן. וגם עוד נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים בצפון והאם סעיף החינוך בתוכנית שיקום הצפון יאושר בממשלה ביום ראשון ולמה הוא בדיוק מיועד. למוסדות החינוך חסרים כ-2,000 מאבטחים בעקבות גיוס רבים מהם למילואים. והאם פתרון למשבר האבטחה בבתי הספר הוא קיצוץ רוחבי של 285 מיליון שקלים. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? מתחילים. עכשיו נלך קודם כל לצפון ונדבר עם רואת החשבון עינב פרץ שהיא ממלאת מקום ראש מטה תנופה לצפון. שלום עינב פרץ, מה שלומך?
מה נשמע?
שלום, אנחנו בסדר, אנחנו רוצים לשמוע מה קורה לקראת פתיחת שנת הלימודים בצפון. הממשלה צפויה להצביע ביום ראשון על פרק החינוך בתוכנית שיקום ופיתוח הצפון, וזה נדמה לי בעלות של 1.4 מיליארד שקלים. קודם כל, למה מיועד הכסף הזה עיניו?
אז בואי נתחיל, שבאמת אנחנו בדיונים מרתונים, אני מקווה שביום ראשון נצליח להביא את זה, יש עוד לעשות החלטת ממשלה כזאת מורכבת וגדולה לוקח זמן, ואני מקווה שנצליח להביא אותה ביום ראשון, ואם לא, אז בישיבת ממשלה לאחר מכן, אנחנו ממש מהבוקר בדיונים מרתונים, גם עם השר אלקין, עם משרד החינוך, מנהלת המחוז, אורנה שמחון, כולנו עובדים במרץ על ההחלטה הזאת. המצב בצפון, כמו שתיארת אותו בהתחלה, מבחינת חזרת התושבים, אנחנו עומדים על 80% מחזרת התושבים,
אבל שזה לא רע בכלל, אבל יש...
לא רע בכלל, והתלמידים זה אפילו מעודד יותר, ומפתיע שאנחנו מדברים על 90% מהתלמידים המפונים שחזרו.
עכשיו חכי, אז בואי רגע נלך למיליארד 400, קודם כל לשוטף, יש לכם, כי אני מבינה שזה מיועד למטרות נוספות, מעבר לזה לחינוך, אבל למטרות נוספות, חשובות לא פחות.
אנחנו מדברים על החלטה שהיא קרובה למיליארד 400, סכום באמת תקדימי שלא היה כמו, ואנחנו מדברים על החלטה שתביא לשינוי משמעותי, ולא רק לשוטף, אלא באמת לצמיחה ולשינוי בצפון. עמלנו קשות בשביל להגיע להסכמות, יחד עם האוצר, יחד עם משרד החינוך, ונכון, יש את הגפן, שהוא גפן תוספתי לרשויות, גם לרשויות וגם למוסדות, עם סכום מאוד מאוד גדול של חצי מיליארד שקל, ובנוסף זה כמובן בפריסה של כל תוכנית החומש, וסכומים נוספים שיבואו גם לעון האנושי, שינוי בעון האנושי, גם למצוינות, למרכזי הסטם שאנחנו רוצים לראות בצפון, ולחוזים אישיים, להביא מורים טובים יותר. יש כאן החלטה דרמטית.
יש בעיה בלהביא מורים טובים יותר, כי גם במרכז חסרים הרי אלפי מורים לכל מערכת החינוך. מאיפה המורים האלה יבואו?
אז אנחנו, בהחלטה אנחנו נקים צוות שבעצם ידון באפשרויות ובתמריצים שניתן לאותם מורים בשביל להגיע צפונה. אנחנו יודעים שזה בעיה בסך הכל בכל הארץ. בצפון, ממשרד החינוך, אנחנו רואים ש... הבעיה היא אולי פחות, ואנחנו רוצים להביא מורים במקצועות מסוימים שהם נדרשים יותר, ומורים טובים יותר, מורים מצוינים בצפון, ויש לנו צוות הוראה מדהים, ובכל זאת אנחנו רוצים לחזק את, את המקומות שבהם צריך חיזוק, ולכן יש רפורמה שלמה של, של משרד האוצר שתתחיל בצפון.
תגידי, יש יישובים שיש בהם פחות אנשים? אגב, שנת הלימודים אנחנו מקווים, לפחות בעל יסודי, שלא תהיה שביתה, ביסודיים אנחנו יודעים שלא תהיה שביתה, כך לפחות הכריזה מזכלית הסתדרות המורים, אבל אם את מדברת על 1 בספטמבר, זה כבר בעוד 4-5 ימים, והשאלה אם יש מורים שיפתחו ב-1 בספטמבר.
אנחנו,
כי את מדברת על כאילו העתיד וכל זה.
אני עוד פעם, אני תנופה, ויש לנו...
נכון, נכון.
אורנה שמחון, שהיא מסודרת והיא תפתח את כל בתי הספר בתפוסה מלאה, באמת, עם כל המורים שצריכים להיות, יהיו מורים, היו מורים גם ממש אחרי הפינוי. כלומר, בראשון השלישי שפתחנו את מוסדות החינוך, אז היה גם מוסדות חינוך שנפגעו, את זה לא נשכח, שאנחנו עמלנו כאן והקצבנו הרבה כספים, בעצם שמוסדות החינוך ייפתחו ושודרגו גם בקיץ, ואתמול רק פתחנו גן בזרעית, אחרי 21 שנה שלא היה שם גן, אז באמת אנחנו מדברים על צמיחה, לראות שם את הילדים ביישוב הזה, שאת יודעת שמספר החזרה שם הוא כבר עבר את 100%, כי הגיעו תושבים חדשים.
באמת?
אז יש כאן סיפור חדש.
כמה חדשים? לא, זה מאוד מאוד עד לשמוע את זה, כי הצפון הוא נפלא.
יש לנו 9 משפחות שהגיעו ליישוב, ואתמול היינו שם, וזה מרגש לראות משפחות עם ילדים קטנים שמאכלסים גן שלא היה ביישוב הזה. אני שאלתי שם את התושבים הוותיקים יותר, מה עשיתם לפני? אז הם פשוט היו מסיעים את הילדים או בהסעות לגנים בסביבה, אבל בזרעית לא היה גן, וזה הניצחון שלנו.
שזה יפה מאוד. רואת החשבון עינב פרץ, עכשיו תגידי, מהם היישובים שבהם נגיד שיעור החוזרים הוא יותר נמוך, ולמה? ציינתי קודם את קריית שמונה, אני יודעת שבמטולה יש הרבה מאוד בעיות, הוא לא מתכוון בכלל אז אולי לפתוח את בית הספר היחיד שיש שם.
זה לא שהוא לא מתכוון, הוא באמת ביקש שבית הספר לא ייפתח. אנחנו כעמדה של מדינה אמרנו כל בתי הספר ייפתחו בכל מספר תלמידים, אנחנו ניתן את הרשת ביטחון ובתי הספר ייפתחו. מבחינה פדגוגית ומבחינה חברתית, דוד דיף יחד עם התושבים כנראה לא לפתוח את בית הספר ולאפשר לתלמידים, כל התלמידים עוברים לבית ספר בגליל עליון ויחזרו בתקווה, ובעזרת השם בשנה הבאה אנחנו נפתח שם את בית הספר, כשיהיה יותר חזרה. אנחנו יודעים שהיום אנחנו עומדים סביב ה-30% חזרה של תושבי מטולה, ואני מקווה ששנה הבאה נראה שם גם משפחות חדשות, שכבר רואים אותם גם במטולה, ונצליח לפתוח שם גם גנים וגם...
וקריית שמונה, מה הייתה?
קריית שמונה, כמו שאמרתי, אז אנחנו מדברים בקריית שמונה היום על 70% חזרה של תושבים. מבחינת מספר התלמידים, 85% מהתלמידים שחזרו, שזה נתון יפה ונתון מעודד, כלומר, אנחנו פותחים את בתי הספר.
אני חושבת שראש העיר מדבר על פחות, אבל אני סומך את
הנאי. זה הנתונים שיש לנו, ואנחנו פותחים את בתי הספר, אני חושבת שראש העיר נרתם למשימה, והוא שיפץ, ויחד עם משרדי נגב גליל, שבאמת עשו שם עבודה מדהימה, ומצליחים לפתוח את שנת הלימודים במקום טוב יותר, ועם מרכזי מצוינות, עם דברים חדשים שיהיו, ואני ממש מצפה כבר לראות את היישום של כל החלטות ממשלה.
כן, אנחנו נעקוב.
זה לוקח זמן. וצריך סבלנות, אבל אני באמת, אחרי אתמול, אני אומרת שהרגע הזה, שדברים קורים, זה רגע מאוד מרגש.
אני שמחה לשמוע, את יודעת, פתחנו בכסף, ואני רוצה לסיים איתך בכסף, עינב פרץ, ולשאול אותך אם לשוטף יש, כי הרי, את יודעת, כסף מגיע לאט. אמנם יקצו כסף לצפון, והשאלה אם אתם מצליחים להתגלגל בשוטף, מעבר ל-1-4.
באופן כללי שאת מדברת על השוטף, אז אנחנו מול הרשויות המקומיות, אני גם בתפקיד נוסף במשרד הפנים, נכון. שאני מלווה את הרשויות המקומיות ואני יודעת את מצבם. עד כה הם באמת קיבלו מענים גם בשוטף לצורך 100 מיליון שחולקו לרשויות שפונו, ואני חושבת שזה נתן להם אוויר לנשימה. אנחנו רואים שבסך הכל הרשויות הן במצב סביר והן יכולות לתפקד ויש איזון, אנחנו לא מודאגים מהמצב הזה כרגע. בתוכנית הגדולה אנחנו נביא גם את החלקים האלה של משרד הפנים והצמיחה, אנחנו כאן מדברים באמת על צמיחה דמוגרפית שהרשויות יצטרכו להחזיק את עצמם ולפתח את המנועי צמיחה שלהם ועל זה אנחנו עובדים.
אוקיי, אנחנו נסתפק בזה, נעקוב ואולי נחזור אליך בשבוע הבא, בהצלחה לכולכם.
תודה רבה, תודה.
עינב פרץ, ממלאת מקום ראש מטה תנופה לצפון, תודה רבה עינב, תודה. מצטרפת אלינו עכשיו קרן רז פלר, יושבת ראש סניף קריית שמונה, הגליל והגולן של הסתדרות המורים, שלום קרן רז פלר.
שלום ענת.
שלום, שלום.
אחר
הצהריים
טובים.
טוב, קודם כל, זאת אומרת, לא כל התלמידים יגיעו, תמונת מצב כמו שאת רואה אותה, כאשת חינוך, כמי שהיא יושבת ראש הסניף של הסתדרות המורים בצפון.
המצב הנתון הוא שלא כל תושבי קריית שמונה יגיעו הצפון חזרו. יש יישובים שחזרו בהם יותר, יש יישובים שחזרו בהם פחות, אבל לקראת הראשון לספטמבר אנחנו בטח ובטח מתרגשים עם כל מי שעשה בחירה מודעת וחזר לצפון, ואנחנו איתם כרגע.
תגידי, בואי נדבר רגע עלייך, בשבילך, אני חושבת שאת גם, את עדיין מפונה או שאת כבר חזרת ליישוב שלך?
לשמחתי הרבה, אני חזרתי לקיבוץ מעיין ברוך, אחרי כמעט שנה וחצי שאני ומשפחתי היינו מפונים לכפר הנופש עין גב.
מה קורה במעיין ברוך ספציפית שאת גרה שם?
לא כולם חזרו, יש משפחות שהודיעו שהן לא יחזרו בכלל, יש משפחות שלקחו עוד שנה, עד שהילד יסיים את החטיבה, עד שהילד יסיים את התיכון, צריך להבין שלהיות שנתיים במקום, זה משהו מורכב למשפחה.
שאת יכולה לספר את זה מהניסיון האישי שלך.
נכון, אנחנו, יש לי תאומות בנות 12, כשיצאנו לפינוי הן היו בנות 10, עברו כמה מסגרות באזור טבריה, רמת הגולן, ובעצם במרץ כשקיבלנו החלטה לחזור לקיבוץ, הם חזרו לבית הספר המקורי שלהם, בית ספר שלא פונה, הוא נמצא בקו האימות, בית ספר שנמצא בקיבוץ כפר בלום, שספג לא מעט טילים, ולא פונה, והתלמידים למדו, עובדי ההוראה היו שם, בחלק מהזמן לימדו בלמידה יישובית, בחלק הזמן מבית הספר, אבל בכל מקרה הכיתות, הרכב הכיתה השתנה, והבנות חזרו לא לכיתות האם שלהם, אבל סיימו את השנה, והייתה מסיבת סיום.
הבנות שמחות, המשפחה שלכם, והבנות כמובן שמחות לחזור?
בסוף ענת, אין כמו להיות בבית.
זה נכון.
אז כן, יש אתגרים, זה לא פשוט, זה מורכב, אבל בסוף זה הבית. אז לפחות הדבר הכבד הזה של להיות מחוץ לבית, קצת נותן אוויר לנשימה.
תגידי, אנחנו יודעים את זה, ולא מעט נכתב על העניין הזה, וגם את אמרת את זה לנו לפני כמה דקות, יש תושבים, שלא יחזרו. עכשיו, הם לא יחזרו כי הם רוצים להתחיל שנת לימודים עם הילדים במקום אחר, לא רוצים לטלטל אותם, שאת עברת את זה בעצמך, או שהחליטו לא לחזור, ועל איזה אחוזים אנחנו מדברות?
אני חושבת שהנתון הזה של על איזה אחוזים אנחנו מדברים, הוא משתנה בהתאם למי שתדברי איתו.
מה את אומרת? אני שואלת אותך.
אני יודעת להגיד ש... לקיבוץ לא חזרו כולם, אני חושבת שאנחנו נושקים ל-70% חזרה מלמטה בקיבוץ. בקריית שמונה הנתון הרשמי של העירייה מדבר על חזרה של 60%. במטולה חזרו לפי הנתונים שהמצא מפרסמת 40% בערך. יש קיבוצים כמו מנרה, כמו משגב העם שחזרו כמו 60% או אפילו פחות. אז זאת התמונה, אבל אני מעדיפה שאנחנו נדבר על מי שבחר כן לחזור.
שמה הבעיות של מי שבחר כן לחזור? כי זה לא פשוט, ואת אחת כזאת.
לא, זה בהחלט לא פשוט, אבל אנחנו כאן.
שכל הכבוד על הבחירה, וזה הבית, כמו שאמרת.
נכון, אני חושבת שכל מי שחזר, או לא כל, אבל מרבית האנשים שחזרו, באמת עשו בחירה מודעת. הם בחרו לחזור לחיות בגליל. הם ראו בגליל את הבית שלהם, והם באו חזרה מתוך ידיעה שהחזרה היא לא פשוטה. אחרי תקופה כל כך ארוכה, יש משפחות שחזרו רק בקיץ האחרון. אני מכירה משפחה מקריית שמונה שחיכתה עד אמצע אוגוסט, עד שהילדים יסיימו את הקייטנות, ורק אז הם חזרו.
והיה להם לאן לחזור? היה להם בית? כן, היו צריכים לשפץ?
כן, מבחינת התשתיות זה הדבר הכי קל והכי ראשוני שעושים.
כי לא, כי ראינו בתים לא במצב בדיוק
למגורים. נכון, אבל אני חושבת שזה החלק הקל. אבל להתברג מחדש, להפעיל מחדש את העסקים, יש פה בעיה מאוד גדולה של מחסור בכוח אדם. צריך להבין שכאילו אין עובדים להפעיל את המסחר, להפעיל את בתי הקפה.
בדיוק, זה לא רק בתי ספר.
המסעדות, נכון,
זה גם עסקים, נכון.
לגמרי, יש בעלי עסקים שתיקו את העסק שלהם למקום אחר, כל אלה שהם במקצועות חופשיים כאלה ויכולים לעשות, ספרים שלא חזרו והמספרות המאוד שורשיות בקריית שמונה נסגרו. זה אירוע, זה אירוע, וצריך עכשיו להתחיל ולפתוח מחדש.
כן, צריך מההתחלה, צריך מההתחלה, אבל הצפון שווה את זה, ומי שחזר כל הכבוד לו, וחוזרים הביתה, זה הבית, וזה מצוין. קרן רז פלר.
ואני חושבת עוד דקה רק להגיד, אנחנו בראשון בספטמבר תיפתח סוף סוף שנת לימודים, שאנחנו מקווים שהיא תהיה שלמה. אני הסתובבתי בבתי הספר בקריית שמונה בימי ההרוכויות של המורים, ויש התרגשות עצומה לקראת החזרה. זה כל שנה מרגש, אבל עכשיו זאת איזה מין תחושה כזאת של הזדמנות חדשה, של להצעיד קדימה למקום אפילו עוד יותר טוב ממה שהיה. ורק צריך שכולנו נהיה, אני שמעתי את הסוף של הדברים של עינב פרץ שדיברה על תקציבים.
נכון.
והשאלה שלך בסוף הייתה מדויקת, כי בסוף צריך שיהיה גם תקציב לשוטף, לראות נכון. את המורים שנמצאים בקצה.
לגמרי,
כי הם אלה שיצעידו את הצפון קדימה.
זה, אז כמו שאמרתי לינה, ואני אומרת גם לך קרן רז פלר, אנחנו נרצה לדעת איך זה קורה בשבוע הבא, בהצלחה ושתיפתח. שנת הלימודים שלו.
בטח שתיפתח.
בסדר גמור. את אופטימית ואני איתך. תודה רבה לך. תודה שדיברת איתנו.
תודה לך.
תודה. במקביל, צריך מאבטחים לבתי הספר. שמוליק רזון הוא מנכ"ל חברת האבטחה צוות 3. שמוליק, שלום.
שלום, ענת.
שלום, שלום. מה מצב המאבטחים, למשל? בוא תן לנו תמונת מצב.
כן, אז באמת באופן טבעי, מאחר אנחנו ממש בפתחה של שנת הלימודים.
אנחנו יודעים שיש בעיה עם מימון ההבטחה, וזה הולך מהתקציב וכו' וכו'. מהתקציב הגדול, ורוצים לקצץ למשרדים. אז תן לי תמונת מצב של צוות 3.
כן, אז כמו שאמרתי, באופן טבעי אנחנו מדברים על מבטחי מוסח, כי אנחנו ממש בפתחה של השנה, אבל, וחסר לא מעט מבטחים.
כמה?
כי...
לא למה, כמה? כמה מבטחים חזרים, כן.
אני מעריך שחסרים בשבועות ה-1000, 1500 מבטחים בפריסה ארצית, אבל אם אנחנו ניקח את זה לפריזמה הרחבה יותר, אז אין ספק שאנחנו סובלים מצוקות כוח אדם אדירות. אם ניקח את זה קצת היסטורית, אז התחיל בתקופת הקורונה, ואיך שהתחלנו קצת להתאושש, הגיע 7 באוקטובר, ובשביל לאוקטובר מצאנו את עצמנו עם 1000 מבטחים פחות, אנשים שכמובן גייסו למילואים, ולמעשה, מאז 7 באוקטובר, אנחנו לא מצליחים להתאושש, ויש חוסר אדיר של כוח אדם.
אתה יודע לתת לי בארצי כמה מאבטחים יש בכלל, לא רק בצוות?
אם אני מעריך שיש חוסר של בסביבות 10,000 מאבטחים, אנחנו בכל רגע נתון יכולים לקלוט כמויות אדירות של מאבטחים. מה שקורה שמעבר לעובדה שאנשים נמצאים במילואים, אז ברגע שהם מסיימים את המילואים, הם לא כל כך ססים לחזור לעבודה, כי הם יודעים שעוד חודש, חודשיים, הם יקראו להם לגיוס שוב, והם רוצים לקחת איזושהי אתנחתה.
אז מה עושים, מה עושים בינתיים? הרי צריך מאבטחים לבתי ספר, נכון?
כן.
ומשרד החינוך ידרוש מכם לארגן מאבטחים. מאיפה הם יבואו בדיוק?
אז באמת, אנחנו כל הזמן מגייסים עובדים, ומן היקב ומן הגורן, ונותנים כל מיני פתרונות. אם יש מקומות שמורידים מבטיחים בתי ספר, שמים איזשהו סייר שהוא נותן מענה פריפריאלי.
שמה? רגע, של הסייר הזה מותר להחזיק נשק למשל?
כן, בוודאי, בוודאי.
כלומר, לא יהיה מאבטח בבית ספר שלא יהיה לו נשק ברישיון?
לא. מה שקורה, האבטחת מוסדות חינוך תחת הרגולציה של המשטרה, והם קומים, מגדירים בדיוק מה רמות ההכשרה של המאבטחים.
כן.
זה 6 ימים, וכולם חמושים ומוכשרים. אבל כן, נמצאים בבעיות כוח אדם. גם התחלתי לומר שאין שחרור של סדירניקים, גם מי שמשתחרר מיד מקבל צו 8, וגם אם הוא משתחרר, אז הדבר האחרון שהוא רוצה, אחרי שנתיים של לחימה, לבוא ולעבוד בחברות אבטחה, ויש בכוחה של המדינה לבוא ולתת פתרונות לזה.
איזה פתרונות? למשל, מה צריך לעשות בדיוק? בוא תסביר.
כמו למשל, להכריז על האבטחה כעבודה מועדפת, להעלות את רמת השכר, כי בדרך כלל במכרזים האלה של מוסדות חינוך ובכלל, מי שקובע את רמת השכר זה הלקוח עצמו, ואנחנו החברות נלחמים על הפקטור, להכריז על חברות ההבטחה כמפעל חיוני, ובאמת לתת לנו את הכוח לבוא ולשבץ אנשים ולרתק אנשים למשמרות.
למה זה לא קרה עד עכשיו? זה מאוד הגיוני מה שאתה אומר.
טוב, שאלה טובה, ואנחנו נגיד צוות 3, אנחנו כן מוכרזנו כמפעל חיוני, אבל כשבאנו לבוא וביקשנו ולטמים והצלחנו לקבל ולטמים, מסתבר שזה לא כך עובד, כי בסוף זה תלוי ברצונות של אותו מאבטח, אותו עובד, והוא יכול לבוא ולהחליט שהוא לא מרתק, והוא נשאר בצבא.
תגיד לסיום, אתה יכול להגיד מבחינתכם, לפחות מבחינת צוות 3, לא יהיה בית ספר או מוסד חינוכי שלא יהיה בו מאבטח?
קשה לי לומר את זה, אבל אני יכול לומר שאנחנו ניתן פתרון הבטחתי לכל בית ספר, אין אם זה עם סיירים רחובים ותגבורים וכל דבר אחר, אבל לבוא להגיד שבכל פתח של בית ספר זה כנראה לא יקרה, גם לא ברמה ארצית.
אוקיי, שמעון רזון, אני מודה לך, מנכ"ל חברת ההבטחה. נכון, שמוליק, למה שמעון?
אין בעיה.
נדמה לי. שמוליק רזון, תודה רבה, מנכ"ל חברת ההבטחה צוות 3, תודה רבה.
תודה. תודה רבה.
שלום, שלום ובהצלחה. פרסומות. עכשיו נדבר על ההצלחה של התעשיות הביטחוניות שלנו. הפעם אנחנו מדברים על רפאל והפריחה שלה בשיא, למרות המלחמה המתמשכת, ואולי דווקא בגלל המלחמה המתמשכת, ותכף נבדוק את זה, כי יש בוודאי קשר. רווחי חברת רפאל מזנקים ברבעון השני ב-157%. שלום יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל.
שלום, אחר הצהריים טובים.
שלום, שלום. ב-157%, על איזה סכום אנחנו מדברים?
אנחנו גדלנו מ-132 מיליון שקלים בשנת 24 בחציון, ל-340 מיליון שקלים בשנת 25 בחציון הראשון.
שכבר היו רווחים בסדר גודל כזה, או שזו באמת שנת C?
זה שנת C, אין ספק.
למה מייחסים את זה, יואב תורג'מן?
רפאל צומחת בקצב מאוד מהיר, אנחנו שנה שעברה, בסיום השנה גדלנו בכ-27%, בתקופה המקבילה, ביחס לתקופה המקבילה השתקד, ובחציון הראשון גדלנו בלמעלה מ-20%, קצב הגידול הוא גבוה, ואנחנו משפרים יעילות, ובזכות זה גם משפרים את הרווחיות.
משפרים יעילות ולמשל מקבלים או מגייסים עוד אנשים לעבוד, או שמסתפקים במה שיש והם עובדים פשוט יותר סביב השעון בהתאם לצרכים?
קצב גידול מאוד מהיר. בשנת 2024 גדלנו בלמעלה מ-1,800 עובדים, קלטנו יותר מ-1,800 עובדים חדשים, ובשנת 2025 בחציון קלטנו כ-850 עובדים חדשים. אנחנו המעסיק הגדול בצפון, אבל אנחנו גם קולטים אנשים ברחבי הארץ, החל מבאר שבע בדרום, דרך ירושלים, חדרה, שלומי, אנחנו פורסים באמת בכל רחבי הארץ.
שזה מאוד מאוד משמעותי. תכף נדבר על העסקה עם גרמניה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, כי אמרתי, למרות המלחמה, בגלל המלחמה, וללא ספק, רפאל גדלה ומרוויחה יפה מאוד, והתעשייה הביטחונית הישראלית מסגשגת. בוא נדבר קצת על זה, מה המלחמה הזאת עשתה לרפאל למשל?
המתיחות בעולם נמצאת במגמת עלייה, לא בגלל ישראל. ומדינות שלאורך שנים השקיעו פחות ופחות בביטחון, מגלות שזה צורך לבנות יכולת להגן על עצמן, אחרת הן עשויות לפגוש מציאות קשה. בסך הכל העולם הביטחוני, כל השוק הביטחוני נמצא במגמת עלייה, אבל העלייה אצלנו היא גדולה מהעלייה הממוצעת בשוק העולמי. אני מייחס את זה לכך שרואים את הביצועים של מערכות הישראליות, וכמו שאמרנו כשמנו מאיתנו בפריז להציג, שהתערוכה האמיתית מתקיימת כרגע בטהרן, אז העיניים הסתכלו על מה שצהל הצליח לעשות ולהשיג בטהרן, על היתרון הטכנולוגי המכריע.
מה החלק של רפאל?
את הביקושים.
זהו, אז מה החלק של רפאל בהסתכלות הזאת על טהרן?
אנחנו כמובן לא יכולים להיכנס ולפרט, אבל
מה שכן, מה שכן.
כאן מאוד מאוד מרכזי, גם בעולם ההגנה, גם בעולם ההתקפה, גם בתחום המודיעין. רפאל הייתה שחקן משמעותי מאוד.
בוא נדבר רגע על העסקה עם גרמניה, וזה למרות האמברגו. רפאל תספק לגרמניה מערכות תצפית למטוסים. באיזה שווי, בכמה כסף מדובר כאן?
אנחנו, אני לא זוכר כרגע את המספר המדויק, אבל זה עסקה מאוד גדולה של 90 פודי תצפית המתקדמים בעולם מדגם לייטניק 5. זו עסקה שהיא מיועדת להיות עבור מטוסי היורו פייטר והטייפון.
אז זהו, תכף, קודם כל מדובר ביותר מ-300 מיליון יורו, עד כמה שאני מבינה, 350 מיליון יורו. יפה, ועכשיו תסביר, כדי שאנשים יבינו בצורה פשוטה ביותר, מה בדיוק אתם מוכרים ולמה זה בדיוק משמש.
הפודים האלה הם אלמנט שמתלה על כנף המטוס, ומאפשר למטוס יכולת תצפית ארוכת טווח, ויכולת ציון ארוכת טווח לחימושים. מדובר פה באופטיקה שמאפשרת לטייס לראות בטווחים של עשרות רבות ולמעלה מ-100 קילומטר, בכל תנאי מזג האוויר. באמת הפוד המתקדם ביותר בעולם, והוא זוכה לביקושים בכל רחבי העולם. גרמניה זה לא הפעם הראשונה שהיא קונה את הפודים האלה, בעבר היא קנתה את הפודים מסוג לייטנינג 3, הדור הקודם, והיא מאוד מרוצה והזמינה גם לייטנינג 5.
יש עוד עסקאות בדרך?
כבר זה זמן.
יש עוד עסקאות בדרך עם מדינות אחרות, נוספות?
כן, אנחנו בסך הכל רואים שקצב ההזמנות עד פה, עד עכשיו, ממדינות העולם, הוא גבוה אפילו משנה שעברה, שהייתה שנת C. זה סימן מעודד, אם כי אנחנו גם רואים ענני שערה באופן.
שזה אומר מה?
שזה אומר שמצבנו המדיני מעיב על חלק מהעסקאות. אני מקווה שאנחנו ניתן לצאת מהמצוקה המדינית, ואז דברים יחזרו לסדרם.
כלומר, זה לא תלוי ברפאל, אלא זה תלוי בממשלה שלנו.
רפאל היא רק פקטור אחד בתוך כל המשוואה הזו. קניית נשקים מתוחכמים, היחסים הבינלאומיים והמצב המדיני של אותה מדינה הוא גם פרמטר.
תגיד, וכבר מרגישים את זה ברפאל? כלומר, יש איזו עצירה בעסקאות עתידיות או עסקאות שבוטלו עקב המצב המדיני שלנו?
לא בוטל לנו שום עסקה, אבל אנחנו לא הוזמנו לחלק מהתערוכות, ובתערוכות שכן הוזמנו, אז באחת מהן לפחות מנעו מאיתנו להציג חלק מהמוצגים. זה לא תחושה נעימה, אבל כמו שאמרתי, קצב ההזמנות ממשיך לעלות, אז בפועל בנתונים הפיזיים אין שינוי, אבל האווירה היא אווירה פחות נעימה.
תגיד, מדברים אצלנו הרבה על טיל חדש שהוא הטיל ההיפרסוני. אני יודעת שצפון קוריאה כמובן וגם תימן פה ושם זורקים את המושג הזה לאוויר. יש תשובה לישראל או לרפאל לדבר הזה?
לנו היום, למדינת ישראל, יש מענה לכל האיומים הקיימים והצפויים בתקופה הקרובה. רפאל עצמה עובדת על מיירט היפרסוני שמיועד לטפל באיומים היפרסוניים מתמרנים.
שהמהירות שלו היא יותר גדולה? בוא תסביר עליהם מי שלא מבין.
היכולות שלו מותאמות למטרות מאוד מאוד מהירות שמתמרנות בצורה מאוד חריפה, והוא נותן מענה אופטימלי יותר. גם היום יש לנו מענה, אבל הדבר הזה ייתן מענה יותר טוב.
אתה יכול לומר שתימן השתמשה כבר בטילים מסוג כזה, או איראן למשל במלחמה שהייתה לנו איתם?
תראי, גם טילים בליסטיים הם טילים היפרסוניים. בסוף היפרסוניקה זה מעל מהירות מסוימת, בדרך כלל 6 מח, וטילים בליסטיים מטווחים כאלה עוברים את המהירות הזו. השאלה היא מה כושר התמרון שלהם, ומה עיצוב המסלול. אנחנו עם כל מה ששוגר לעברנו עד היום התמודדנו בצורה מאוד טובה.
פיתוחים חדשים אתם עובדים לאור ההתפתחויות באזור?
על אף העומס המאוד מאוד גדול שיש עלינו, אני גדלתי את התקציב של המחקר והפיתוח העצמי בכמעט 40% ביחס לשנה קודמת. אנחנו עמלים, המדענים ברפאל מכינים את היתרון הטכנולוגי גם במערכה הבאה, שאנחנו מקווים שלא תבוא, אבל אם היא תבוא, אנחנו רוצים להיות מוכנים ככל שאפשר.
אנחנו יכולים לישון בשקט?
אוי, פעם מישהו אמר לי שבמזרח התיכון, אם מזמינים אותך לאורחה, תצטרך לדאוג שאתה לא חלק מהתפליט.
כן, לגמרי.
בזכות שלנו, כדאי לישון עם עין
פתוחה. לא, לכם אסור לישון בשקט. השאלה אם אנחנו, שכבר התעוררנו לכל צבאות של אזעקה באמצע הלילה מאיראן, או בגלל איראן, יכולים להיות שקטים, שכל תשובה מצדכם תגיע.
אני חושב שבהיבט הטכנולוגי, אותם אנשים שניסו להספיד את החשיבות של הטכנולוגיה בעולם הביטחוני, עכשיו נאלצים לאכול את הכובע, זה הוכח בעם כלבי.
כן, לגמרי. לא, אתה יודע, גם ניסו להספיד את חיל הנדסה ואת הטנקים, וזה כנראה לא כל כך עובד.
אני חושב שבבחינה טכנולוגית עם ישראל יש על מי לסמוך, מבחינת צהל, ביצועים יוצא דופן, אני חושב שנשמור על הצניעות, על הדריכות ועל האחדות, אנחנו מפיקים מעצמנו כוחות שאין לאף אחד אחר.
כן, אמרת אחדות, וזה אולי מילת מפתח. יואב תורג'מן, מנכ"ל חברת רפאל, קודם כל בהצלחה. תודה שדיברת איתנו.
חן, יום טוב.
חוזרים לתקציב, דרך החינוך, תכף תבינו הכל. הפתרון למשבר הבטחת בתי הספר, דיברנו על זה לא מעט בשעה האחרונה, זה קיצוץ רוחבי. קיצוץ רוחבי שלא כולם אוהבים אותו, של 285 מיליון שקלים, בניגוד גמור לעמדת האוצר, שמתווסף לעוד קיצוץ, קיצוץ רוחבי שהממשלה אישרה בשבוע שעבר, בגלל הוצאות ביטחון. פרופסור יורן זליחה הוא ראש בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית אונו. פרופסור זליחה, שלום.
ערב טוב, ויותר חשוב, יושב ראש המפלגה הכלכלית.
יפה. מתקרבים בבחירות, שכחתי. אוקיי, רשמתי, בסדר גמור. טוב, עכשיו בוא נדבר על ה-285 מיליון, קיצוץ רוחבי. קודם כל זה מין פטנט כזה הכי קל. האם זה הפתרון שצריך לעשות?
ודאי שלא. אנחנו צריכים לחפש, ויש לא מעט מקורות לחוסר יעילות בתקציב, במיוחד בתקופת הממשלה הנוכחית שמילאה את התקציב בכספים קואליציוניים, ואני תכף אתן דוגמה אפילו קלה ואפילו עוד לא נוגעת ממש בכספים הקואליציוניים.
בסדר.
ואפשר היה לקצץ נקודתית במקומות האלה, בלי ליצור פגיעה משמעותית, לא ברווחה ולא בבריאות ולא בתשתיות.
אוקיי, okay. תן דוגמה, הרי בבקשה.
בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה קבעו ובצדק שאנשים שמשתמטים משירות צבאי לא יכולים לקבל לא הנחות בארנונה ולא קצבאות, לא אברכים ולא שום דבר אחר. אז זאת אומרת, בתחילת השנה, כאשר תכננו את תקציב המדינה, הרי לא ציפו שזאת תהיה החלטה של בגץ, נכון?
בסדר, דעמים קואליציוניים, כמו שאמרת, זה לא קרה.
אז תקצבו את זה לתשלום מלא, הנה אי אפשר לשלם, אז יפנו לכם כספים, תיקחו אותם משם.
100%, וזה יבוא על חשבון הבריאות ועל חשבון החינוך וכמובן. עכשיו, אוקיי, אז בוא נדבר על ה-285 מיליון האלה, שזה בעצם מתווסף לעוד קיצוץ ועוד פריצת תקציב ועוד אחת ועוד אחת, כשיש לנו מלחמה, בחלקה מתוכננת צריך לומר, כלומר, לא להכל לא התכוננו. והשאלה, אם זאת הדרך הראויה ואתה, אתה יודע, מכבד את כל הפריצות תקציב הללו.
אז זהו, בוא נעשה הבחנה בין שני מישורים. מישור ראשון, בין פריצה תקציבית מהתקציב השוטף, שהיא רב פעמית. למשל, ההבטחה בבתי הספר זה לא משהו חד פעמי, זה יהיה גם בשנה הבאה.
נכון.
כלומר, אם יש חריגה בתקציב בסעיף הזה, זה חריגה שצריך לסדר אותה כי היא תחזור על עצמה גם בשנים הבאות. לבין חריגות תקציביות שהן חד פעמיות כתוצאה מהמלחמה עצמה.
כן,
אני פחות מוטרד מהחריגה התקציבית שנובעת מהמלחמה.
למה?
משני טעמים. טעם ראשון, מכיוון שהמלחמה הזו, בעזרת השם שתסתיים בהכרעה, תביא לשינוי אסטרטגי יסודי ומשמעותי במצבה של מדינת.
מי יודע כמה זמן זה ייקח, ובינתיים דירוג
האשראי...
לא, אבל בינתיים דירוג האשראי... לא נכון, בינתיים דירוג האשראי ירד.
שואלת את דעתי, נכון.
לא, 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 לגמרי, אבל אני רוצה להתווכח איתך, כי זה לא אינסופי, מי יודע, אולי זה יסתיים בעוד 20 שנה.
בואי, יש לי חדשות בשבילך. המאבק עם הפלסטינים לא יסתיים גם בעוד 20 שנה.
100%.
אנחנו פה בשביל להילחם על חרבן.
לא, אבל פרופסור זליחה, אתה יודע, שאם יהיה מה שראש הממשלה קורא השתלטות, ואחרים קוראים לזה כיבוש, אז אם כובשים ושולטים שם בעסק הזה, זה לשנים. כלומר, יש לזה הוצאות נלוות ענקיות, שזה שוב בא על חשבוננו, אז מה עשינו?
אני חושב שההוצאות הענקיות האלה הן במרכאות כפולות ומכופלות, הן לא הוצאות ענקיות.
כי מה?
אני חושב שאלף, ההוצאות שלנו, הבזבוזים שלנו על יוקר המחיה ועל חוסר היעילות הממשלתיים עולים עשרות מונים על ההוצאות האלה אם יהיו. ראשית, שנית, אני מאמין שצהל צריך לשלוט על כל מטר וסנטימטר בארץ ישראל, כיוון שאין לנו ברירה אחרת. בכל סנטימטר שאנחנו לא נהיה שם בשליטה צבאית, ייווצר צבא של טרור חדש. וכבר ראינו שאסור לנו לזלזל במצבים.
לשלוט צבאית או לשלוט אזרחית?
צבאית, אני לא צבאית. חושב שאנחנו צריכים לשלוט את זה.
לא, כי אתה יודע, יש התיישבות, וזה גם עולה כסף, זה סיפור אחר.
בואי, ההתיישבות לא עולה כסף, ההתיישבות חוסכת כסף.
כן?
בוודאי. אני לא מדבר כרגע להתיישב באמצע עזה, אני לא מהמשוגעים האלה. אבל אני חושב שהמפעל ההתנחלויות שלנו ביהודה ושומרון, מעבר לזה שזה שטחים שצריכים להיות שלנו, אני מאמין בארץ ישראל, אני מאמין בארץ ישראל השלמה. אבל מעבר לזה, אני רוצה להזכיר לך, אם ההתנחלויות לא היו שם, הטרוריסטים היו באמצע תל אביב. אנחנו ראינו את זה, איפה שיש יישוב, שם נבלם הטרור.
אוקיי, תשמע, אנחנו מתקרבים לסיום, אני כן רוצה שוב לחזור לפריצת התקציב, שזה כבר פעם...
אז בוא נחזור לזה.
פעם שלישית, וזה לסיים, ותגיד, על מה זה ישפיע?
אני רוצה לעשות הבחנה בין ההוצאות הקבועות להוצאות החד פעמיות. הרצון של האוצר לשלוט על ההוצאות הקבועות הוא רצון מבורך, זה נכון לעשות כך. אלא מה? זה לא נכון לקצץ... כדי לממן את הפריצה התקציבית הקבועה דרך קיצוץ רוחבי. הם היו צריכים למצוא את המקורות לחוסר היעילות בממשלה, ויש כאלה בלי עין הרע. ונתתי דוגמה שיכולה לחסוך את כל ה-285 מיליון שקלים.
אבל לא עושים את זה. אז מה יהיה?
זה הביקורת.
100%, אז מה יהיה?
יהיה מה שיהיה, זאת אומרת שהמשק ממשיך לא לצמוח, אופק הצמיחה ממשיך להתרחק, וכמו שאת יודעת, רק לפני כמה שבועות עדכנו למטה גם בנק ישראל וגם משרד האוצר את תחזיות הצמיחה, ואני אבשר לך שלדעתי זה גם לא העדכון למטה האחרון.
כלומר, גם הריבית לא תרד בקרוב.
תראי, בנק ישראל נמצא בדילמה מאוד...
תשובה קצרה בבקשה, כי מייצים בי.
בנק ישראל יוריד את הריבית שהריבית בארצות הברית תרד.
מעניין. טוב, זה יקרה אולי בספטמבר. פרופסור ירון זליכה, תודה רבה.
בבקשה.
להתראות. פרסומות. עכשיו נגיד שלום לארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אלטשולר שחם, שלום ארז.
שלום,
שלום. תכף נדבר על איזשהו אירוע משמעותי בארצות הברית, עוד אחד מיני הפטנטים של הנשיא טראמפ, אבל תן לי בריף קצר של הבורסה, אני רואה שהשקל מתחזק, המניות שלנו ככה וככה, מספרים.
טוב, תל אביב 35 כרגע בעליות של 0.1%, מקודם הוא עלה כחצי אחוז, טיפה נחלש בדקות האחרונות, לא משהו דרמטי. בתקופת אוגוסט יש פחות מחזורים כמובן, רוב האנשים בחופש. הדולר ממשיך להיחלש מול השקל, אנחנו כבר ברמות של 3.34, מתקרבים לשפל האחרון של החודש האחרון שהגענו ל-3.31, בהחלט התחזקות די דרמטית של השקל בחודש האחרון. קשור גם כנראה אולי לשיחות על סיום הלחימה, אבל גם באמת על כל הדוחות האחרונים שראינו, במיוחד של סקטור החברות הביטחוניות שממשיכות לייצא בטירוף למדינות באירופה. ראינו את אלביט מערכות בדיווחים שונים בעניין, ללא ספק זה ממשיך לחזק את השקל לאורך כל הזמן.
אוקיי.
בוול סטריט אנחנו בסכם סביב הרמות הבסיס, שהדרמה הגדולה תהיה היום ב-11 בלילה, פרסום הדוחות של אינווידיה שכולם
כולם מחכים לזה. טוב,
בדיוק, אני יפה. אני ארכתי גדול בוול סטריט, אז כולם מחכים.
יפה, טוב. עכשיו בוא נדבר, אמרת וול סטריט, אז אנחנו מדברים על מה שהנשיא טראמפ לפחות מנסה לעשות, וזה להדיח את חברת הפד, הגברת ליסה קוק, וזה למה, כלומר, מה הוא רוצה ממנה?
כרגע הטענות הן על זיוף מסמכי משכנתה, טענות לגבי התנהלות פרסונלית שלה.
אגב, אין לו סמכות, נכון?
נכון, אבל הוא כן, כמובן שבית המשפט פה יתערב בסופו של דבר, אבל זה כן מעוטט בסופו של דבר שהכיוון שלו מאוד מאוד ברור.
מה הוא רוצה?
הוא רוצה שיהיה לו איזושהי שליטה על הפד, יש שם שבעה חברים, אם הוא יצליח באמת להדיח אותה ואז למנות מישהו מטעמו, יהיה לו יתרון, הוא יהיה ארבע מתוך שבע.
זה קרה אז... כבר? הרי זה לא בית המשפט.
נכון, היו ניסיונות בעבר, דרך אגב בפעם הקודמת שהוא ניסה, השוק מאוד לא אהב את זה והגיב בתנודתיות חריפה, היום זה קצת פחות מגיב, אולי גם קשור לעובדה שהרבה אנשים בחופש גם בוול סטריט, אבל זה מעלה תהיות לגבי העצמאות של הבנק המרכזי בארצות הברית, שאנחנו יודעים שטראמפ מאוד מתוון להיות יוני, להורדות ריבית מתמשכות וארוכות כבר עכשיו, הוא מעוטט לפת כבר המון זמן, שהם צריכים להוריד את הריבית, הוא כבר רוצה...
אבל מה כביכול, הרי, מה היא עשתה שהוא בא להדיח אותה? כאילו, הרי אנחנו יודעים שאין לו סמכות, אז מה הוא רוצה מחייה של המסכנה הזאת?
סביר להניח שהקול שלה הוא יותר ניצי, להמתין עם הורדות הריבית בספטמבר לפחות.
ואת זה הוא לא אוהב כמובן.
והוא מאוד רוצה את ההורדות ריבית כבר עכשיו, אפילו לא בספטמבר.
שוב אני אומרת, אין לו סמכות, הוא לא יכול.
אז הוא מנסה דרך, לא דרך הדלת, אז דרך החלון.
אנחנו מכירים את זה, מישהו לא מצחן בינינו, מעיפים. מחליפים,
בדיוק.
נכון?
מה שכן, השוק לפחות קדימה רואה את זה אולי בצורה חיובית, לפחות הריבית תרד מהר ועכשיו.
תרד, הרי...
שוק המניות אוהב את זה.
אמר הנגיד האמריקני, תרד בספטמבר.
נכון.
והרגע זליחה אמר לנו שאם שם יורידו, אז גם פה יורידו, אז הנה.
נכון, השאלה היא תמיד עם מה הקצב, האם זה הורדות מתונות או קצב מהיר יותר, שכן ייתן פה פתח להורדות ריבית די חדות בשנה הקרובה. כרגע השוק מתחיל לתמחר יותר ויותר, יותר ויותר הורדות ריבית לתוך 26, שוק המניות אוהב את זה, השאלה היא עד כמה הבנק המרכזי יהיה עצמאי.
יפה. טוב, אנחנו חייבים לפנות את המקום שלנו. ארז וילף, תודה רבה. אל צ'ולר שחם. סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון. מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ועמיתי דואק.